אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. אורח מיוחד יש לנו בערב שבת זו, כבר יצא לנו לארח אותו במסגרת אורח לשבת, ואנחנו תמיד שמחים לעשות זאת שוב. הרב שלמה רענן מארגון איילת השחר איתנו, שלום לך.
שלום, ערב שבת שלום.
לפני שלושה ימים חגגתם בחנתון, נכון?
נכון.
לפני שנדע ונבין מה חגגתם שם, אולי בוא נמקם את המאזינים לגבי חנתון. איפה בארץ זה נמצא? קיבוץ.
חנתון, כן, קיבוץ שיש בו הרחבה בצומת המוביל, לא רחוק מרמת ישי, לא רחוק מנצרת עילית, ובו פתחנו בית הכנסת, חנכנו בית הכנסת והכנסנו ספר תורה.
עכשיו, אני מדגיש שמדובר בקיבוץ, זה לא הקיבוץ הראשון שבו אתם עושים את זה, גם לא האחרון, כי בשבוע הבא אתם עושים את אותו דבר בקיבוץ גבעת השלושה.
של יד פתח תקווה.
כן.
שזה מושג בפני עצמו, ובעוד שבועיים אנחנו עושים את זה במושב יעף, בלב השרון.
איך נכנסים, איך אתם מייזים בכלל להיכנס למאוז הקיבוצים, ושם להקים בית כנסת? איך בכלל נותנים לכם גישה?
איך אנחנו מייזים? השם עוז לעמו ייתן, אבל בתנאי שזה השם מברך את עמו בשלום. קודם כל, זה התנאי. אנחנו מקשיבים, אנחנו מחוברים, ואנחנו קשובים. ונכון, אחרי 25 שנה של הפעילות שלנו, יש לנו קריאות מעשרות עשרות מקומות. השבוע ישבתי בעוטף עזה. כן. זה כבר אולי הפעם המאה בקהילות סמוכות גדר, שיש שם קבוצה של אנשים שמבקשת לבנות בית הכנסת. מקום שיאפשרו להם להתפלל במניין.
עוד מקומות, יישובים וקיבוצים.
קיבוצים, כן.
שלא נוסדו על ידי העלייה של הגאון מווילנה, כן?
כן.
והם באים היום ומבקשים, בואו ותקימו אצלנו בתי כנסת?
כן, דרך אגב, זה כן בגלל העלייה של תלמידי הגאון מווילנה. הם היו הראשונים שהתחילו פה את החזרה, כן, את תחילת ההתיישבות פה בארץ.
ליישב את הארץ.
הם נחשונים. כן, הם הנחשונים.
כן, אבל את הקיבוצים האלה ספציפית הקימו כבר בדורות אחרים, בצורה שונה.
נכון, יש קיבוצים שהקימו אחרי קום המדינה, יש קיבוצים שהקימו לפני קום המדינה. ישבתי השבוע עם שני קיבוצים ממש סמוכי גדר, והם מתמודדים שעה שעה עם סכנה קיומית. אבל בית הכנסת זה עדיין לא נושא. בעצם בית הכנסת זה הפחד הגדול שלהם. ישבתי שבוע שעבר באחד הקיבוצים בדרום הרמה, דרום רמת הגולן. קיבוץ מאוד מצליח. ואתה יודע, כל השיחות האלה תמיד 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 מעורבות בריגושים ובדמעות. ממש בבכי. אתה יודע שיהודי שאחרי שנים, לפעמים זה דור שלישי שפתאום, הוא מרגיש את הצורך הזה, אני הייתי אומר את זה אפילו, את התאווה הזו להתפלל. משהו שאנחנו לא כל כך מכירים.
זה משהו פנימי שקורה להם פתאום באמצע אחר?
זה משהו שפורץ, אבל זה משהו שצריך לאפשר את זה. זה צריך ליצור את האווירה, ליצור את האמון, לתת את ההזדמנות. וברגע שזה פורץ, זה אי אפשר לעמוד בזה.
אבל בכל זאת אני מניח שחלק מתושבי הקיבוצים האלה, עדיין אין בהם את הבעירה הפנימית הזו שרוצה את בית הכנסת, איך איתם מתמודדים?
אוקיי, אז קודם כל לא מתמודדים. קודם כל מנסים לעשות את זה, אתה יודע, בדרך ביחד, ברגישות, בהבנה. יש מקומות שהבית הכנסת גם יכול באיזשהו מקום לתת מענה לצרכים אחרים של, אם יש להם איזשהו בית הערכה, שבטח גם יכול ליהנות מהסיפור הזה, אבל בעיקר, איך מתמודדים, או שלא מתמודדים, אבל איך מתקדמים, זה בהזדמנויות שלנו לשבת איתם, להיות שם, לחוש אמפתיה גם לפחד שלהם. כולנו יודעים, הפחד נובע אך ורק מחוסר היכרות. זה עובר כחוט השני, שני דברים עוברים בחברה הישראלית כחוט השני, אם נפתח פה בית הכנסת, יזרקו לנו אבנים בשבת. זה דבר אחד.
כן.
ומנגד, תראו, שלמה רענן, אתה לא טיפיקול, אתה לא כמו כולם, כן, אתה בדיוק. לא חרדי מצוי.
אם כולם היו כמוך, כן.
אם כולם היו כמוך, וזה בעצם כל יהודי חרדי שמגיע.
במפגש הבין אישי, זה בעצם הרושם שנוצר לכולם.
הוא שומע את זה, לא משנה ממה.
ובכל זאת, בממוצע, כמה זמן לוקח תהליך מרגע שמדברים על הקמת בית כנסת, עד שחונכים אותו?
זה תלוי בזמן ובהשקעה, אבל זה לוקח, רוב המקומות לוקח לי למעלה מעשור. 10 שנים, 12 שנה.
וואו. והקיבוצים גם מממנים את הבנייה של בית הכנסת, או שהכל צריך להביא מבחוץ?
תראה, צריך להבין שעצם זה שהם מקצים את המקום,
השטח, כן.
את השטח, היום הנושא הזה של השטח הוא כל כך, תראה, גם הקיבוצים בעוטף עזה כבר אין להם כלום. הקרקע היא כל כך מבוקשת היום, שזה שהם מקצים את הדבר הזה, זה השקעה לא מבוטלת מצד הקיבוץ, ואני רואה בעצם העניין הזה שהם מוכנים לדבר על זה, כבר כצעד הראשון, כבר כפתיחות. ודע לך שיש היום עשרות רבות של מקומות שעדיין לא מתאפשר להתפלל. זה מגרד את 100 מקומות.
שעדיין אי אפשר. כמה מקומות, אבל לכמה מקומות כן הצלחתם להגיע ולהקים בתי כנסת ב-25 השנה האחרונות?
לסייע ולהקים למעלה מ-60 מקומות, 70 מקומות.
אבל עוד היד נטויה, כי אתה אומר יש עוד 100 מקומות להתמודד איתם.
כן. ופה אני רוצה להעיר את ה... תראה, אנחנו לא יכולים להיות נקיים לגמרי. הסיפור הזה שההתגוננות הראשונה, האינסטיקט הראשון שלנו זה להתגונן וככה לברוח מהמפגש לא יכול להגיד מהראות, אבל מהאמפתיה כלפיהם, ככה אנחנו מגינים על עצמנו, זה בעוכרינו. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה על ימין ועל שמאל. הפחד שולט בכל. התקשורת הצליחה. הצליחה לצייר אותנו בצורה לא מכובדת, בצורה מאיימת. תראה, גם אנחנו קצת מוסיפים כל מיני מרכיבים
לפעמים אנחנו עושים להם עבודה קלה יחסית.
כן, גם אנחנו מרגישים, אבל אם היינו יותר פתוחים ויותר בטוחים ויותר הייתי אומר עובדי השם ומבינים את התפקיד שלנו. אם אדם היה מבין מה הערך של חיוך, של תשומת לב, של איזשהו, של התעניינות, בקלות היינו משנים את העולם.
אנחנו קצת נסחפים, כי בכלל רציתי לדבר איתך הפעם על נושא אחר, אבל בכל זאת עוד שאלה, כדי לסגור את הנושא הזה. בעזרת השם, חמישי הבא אני מבין, זה חנוכת בית הכנסת והכנסת ספר תורה בקיבוץ גבעת השלושה. מניין יהיה שם באופן קבוע?
לקבוע, יש כל מיני פרשניות, אבל כן, יש שם כל שבת, יש שם את כל התפילות ושיעורי תורה.
ויהיה מניין גם מתושבי המקום?
כן. יש איזשהו פרייז, יש איזושהי אמרה מאוד מעניינת, שבאמריקה, אם תבנו אז הם יבואו.
הבנתי.
זה נאמר בהקשרים אחרים, אבל זה נקשר...
אבל הניסיון שלכם הוכיח שככה זה עובד עם בתי הכנסת.
ככה זה עובד, וזה עובד משתי סיבות. סיבה השנייה, הראשונה היא שתהליך כזה הוא מברר ומעלה את הנושא הזה, והופך אותו, אתה יודע, למשהו מרכזי. דרך אגב, השותף הגדול שלי בבנייה של בתי כנסת, השותף שלי בשנים האחרונות, זה איש שמאל מובהק, יואל מרשק. הוא נכת ממקום למקום. הוא בעצמו הצביע בעד בית הכנסת בקיבוץ שלו, בגבעת השלושה. לא כל בני הבית הסכימו.
אבל כל קובע, מה שנקרא.
אבל כל קובע, כן, אבל כל אצבע קובעת, וזה בעניין הזה, זה אצבע אלוקים. ההפתעה הזו, שיש לי חברים הקרובים ביותר, שותפים לדרך, והם אומרים לי, שלמה, אנחנו מבינים כמה זה חשוב, אנחנו לא מתחברים, אבל אנחנו יודעים כמה זה חשוב.
טוב, בוא, אנחנו גולשים, והזמן עובר לנו מהר, ובכלל רציתי לדבר איתך הפעם על פרויקט נוסף, שאתה משקיע בו רבות בשנה האחרונה, וזה העולם של שומרי השמיטה, חקלאים שומרי השמיטה, חברותות שאתה דואג לאותם חקלאים שהשנה בעצם נמצאים בסוג של שנת חופש, ולא פחות חשוב, כל הנושא של אוצר בית דין, שקצת נזנח עושה רושם בשמיטה האחרונה.
נזנח בשמיטות בכלל. אני קודם כל רוצה להגיד שזה הבעיה תליה. גם הסיפור הזה של שמירת השמיטה בקרב החקלאים, הרבה מאוד תלוי בנו. תלוי בנו ברובד המעשי וברובד הרעיוני.
וכשאתה אומר שמירת השמיטה אצל החקלאים, אנחנו כמובן לא מדברים על החקלאים שומרי המצוות, שאיתם יחסית זה ברור שהם עושים את זה. אנחנו מדברים על כל שאר החקלאים בארץ, שרבים מהם גם שומרים את השמיטה, אבל קשה להם יותר.
נכון, אבל רק בהערת ביניים, גם שומרי המצוות זה ניסיון שאין כמותו. יש לא מעט שומרי תורה או מצוות, שומרי שבת, שהם לא עומדים בניסיון הזה.
אז איפה הקושי העיקרי?
הקושי העיקרי זה בן אדם שרגיל לטפח את אדם מהאדמה, את אדמת חייו. ובשנה הוא צריך להפסיק עם כל הרגלים שלו. ולקום בבוקר לחוסר ודאות מה הוא עושה עכשיו, מה הוא עושה השנה. זה דבר אחד. הקשר של החקלאי לשדה שלו, לכרם שלו, זה קשר רוחני. מעבר, סדר דברים זה סדר אמונה, יש בזה ממד רוחני. החקלאי זה אחד האנשים המאמינים ביותר, כי הוא יודע שכל כולו תלוי בחסדי שמיים. אתה פתאום מוציא אותו משנת שבתון, בעצם מסוג של עבודת השם, מאיזשהו תהליך אמוני. אבל מעבר לזה, זה הקושי הכלכלי. מעבר לכך שהוא לא יוכל לשווק את
התוצרת. אתה יודע מה, בוא נדבר על הקושי הכלכלי על זה, עם חקלאי שנמצא איתנו עכשיו על הקו, יחיאל מינס, שלום לך.
שלום לך.
חקלאי למה, באיזה תחום אתה, מה אתה מגדל?
אני מגדל ענבים, מגדל ענבי מאכל, ענבי יין, וגם מעט ירקות, שנה שעברה עשיתי.
מה אמרת, מה עוד?
ירקות.
ירקות. ובשנה הזו...
שאר ירקות.
שאר ירקות. בשנה הזו, איך נראה היום שלך?
היום שלי, אתה קם בבוקר, ניגש לשדה, אתה רואה את העזובה. אני מדבר על השטחים של הירקות, מדבר על ענבי יין, ענבי יין, גם כן שמעתי אותם מלא. ואת הענבי מאכל אני עושה אוצר בית דין.
אוצר בית דין?
אוצר בית דין, כן. אני לכתחילה אני רציתי לשמור מלא. אבל בארגון חברותה יש איזה בחור שלמדתי את זאת השמיטה ואת החשיבות שלה. והחלטתי שאני מקבל על עצמי לשמור מלא. ואז הגיע אליי הרב בני חזן, מהרב אפרטי.
כן.
ושכנעו אותי לעשות אוצר בדין, שמבחינת ההלכה, אני שומר שמיטה, אותו דבר כמו לעזוב את הקרקע. אני לא מקבל בעד היבול שלי שום דבר.
אלא רק בעד העבודה עצמה.
רק בעד העבודה עצמה, להחזיק אותי, לקיום, וגם כן את ההוצאות של הגידול עצמו. אבל הגידול זה עוד פעם, מדריכים שצמודים אליך, ואתה צריך לא לרסס כמו שצריך, ולא תגיזומי כמו שצריך, זה לא שנה רגילה, לא שנה רגילה.
ביחס לשנה רגילה, כמה ההכנסות הן פחותות?
בהמון, פה אני מקבל רק מזכורת זעומה בשביל לחיות את המשפחה, זה הכל, לא יותר מזה. אסור לי להרוויח. אנחנו אומרים, סומכים על הקדוש ברוך הוא ומקווים לטוב.
הרב רענן,
כן.
מה שאומר, מה שמתאר פה יחיאל, זאת אומרת, זה גם אתה אומר, לראות, הוא מדבר על העזובה, זאת אומרת, לראות את השדות במצב לא פורח כמו בכל שנה, אני מניח זה מחזה לא קל לחקלאי, וגם מבחינה כלכלית יש פה אתגר רציני.
גם מבחינה כלכלית יש פה אתגר רציני, והפתרון הכמעט מלא, זה לעורר את המודעות בציבור שלנו לחפש את פירות אוצר בית דין. עכשיו יש המון המון פירות בשוק, ויש עשרות רבות של חקלאים.
בעצם מעכשיו לשנה הקרובה, הפירות שיהיו בשוק, חלקם זה פירות אוצר בית דין, רק צריך לדעת למצוא אותם, כי יש רשתות שיווק שלא מביאות את הפירות הללו.
נכון, יש הכשרים שלא מאפשרים שיווק של כל מיני טעמים של אוצר בית דין. ופה התפקיד שלנו בא לעורר את המודעות, ולהבהיר את זה לצרכנים, לקונים, לבני התורה, שכל קנייה שלכם באוצר בדין, לא משנה מה המומה, כל קנייה שלכם באוצר בדין מאפשרת לחקלאי לשרוד, להתקיים ולשמור את השביעית כהלכתה. זה לא פשוט לחקלאי להשבית את השדה ולקבל תמיכה כזו ותמיכה אחרת, אבל אם היינו צורכים ומחפשים את פירות אוצר בדין, היינו מאפשרים לעשרות ולמאות חקלאים, גם בפירות הנשירים, וגם כשיגיעו האדרים שהבעיה היא כפולה ומכופלת, פשוט יש לנו במסגרת החברות, כמו ששמענו, יש לנו 500 חקלאים שאנחנו לומדים אתם. בשותפות עם קרן השביעית, קרן השביעית מממנת אותם, הם אחראים על המימון, ואנחנו על ההכוונה ועל הלימוד ועל התמיכה, על התמיכה הרוחנית ועל ליווי שלה, של כל חקלאי וחקלאי. אבל אם הייתה מתעוררת אצלנו ההבנה הזו, היה מתעורר ההבנה הזו, שכשאני קונה פירות אוצר בית דין, אני מאפשר לחקלאי לשמור שביעית, היינו יכולים לשנות את המפה ולהפוך את המצווה כל כך מיוחדת הזו, את השבת שלנו.
יחיל, אתה מדבר, אני מניח, עם חקלאים נוספים. מה הם מספרים לך? מה אצלם הקושי העיקרי?
הקושי העיקרי הוא העניין של השיווק. הם פחדים מה יהיה עם הנושא של השיווק. זה יגיע למקומות שצריך להגיע, ובמידה ולא ירכשו את הסחורה, אז לא יהיה במה להשלים את ההוצאות שקיימות. אנחנו חתמנו על חוזה שאנחנו מגדלים, ואנחנו תלויים למה...
אתם בעצם מגדלים עבור אוצר בית דין, אתם מקבלים סוג של מלגת קיום חודשית, אבל החזר ההוצאות תלוי ברכישת הפירות מאוצר בית דין על ידי האנשים.
כן, ויש מאות חקלאים שאין להם את ההזדמנות הזו. יחיל בר מזל, אבל אנחנו מתמודדים חקלאים שאין להם שווקים לשווק את הפירות שלהם. וכתוצאה מכך, זה לא... בוא נגיד, זה לא על סדר היום שלנו, אבל...
השאלה, הרב רענן, השאלה...
רק משפט, כן. ופתחנו, ואנחנו פותחים בשבועות האחרונים עשרות נקודות חלוקה, כי אנחנו רואים שכל מקום שאנחנו מביאים פירות, הם נחטפים על ידי הציבור שקרוב אלינו, והמשימה היא לעורר את
יש, ה... יש, יש איזשהו מקום שבו אפשר לראות את רשימת נקודות המחירה? כן. זה גם, אני חושב שצריך לדבר, זה גם... האוכלים של הפירות, אם הם אוכלים באמת את פירות האוצר בדין ומקפידים על קדושת הפרי כמו שצריך, הם גם זוכים לקיים בכך את מצוות השמיטה.
בוודאי.
לחפש פתרונות מחול זה קל יותר אולי, אבל מפסידים חלק מהעניין של השמיטה.
לא רק זה, אנחנו יודעים שחלק מהפירות מגיעים ממקומות שלנו, רוצים שאותם מגדלי הפירות יתפרנסו מזה.
אתה יכול להגיד מעזה למשל, כן?
כן, אנחנו לא.
הם יכולים לאבד את החקלאים. אז הפעם הם ישמרו, והם לא יחסו להם את ההוצאות, הם מכניסים אותם לברוך, שאני לא יודע אם כמה מהחקלאים במצב של החקלאות בכלל, יהיה להם מצב להתאושש אחרי שנה כזאת. ושמיטה הבאה שתהיה, צריך לעשות שיקולים גדולים מאוד.
זאת אומרת, בעצם השנה הזו,
אתה מפסיד מתוך כיסך מה שאין לך.
כן, אז שנת השמיטה הזו תשפיע לא רק על השנה הזו, אלא גם על השמיטה הבאה. זאת אומרת, מי שילך ויקנה דווקא את פירות אוצר בית דין, לא רק תומך בחקלאים בשנה הזו, אלא גם מבטיח בעזרת השם שמירת השמיטה בשמיטה הבאה. אבל שוב אני חוזר הרב רענן, יש נקודות שבו אפשר, איך אני יודע איפה מוכרים את הפירות הללו?
אז אנחנו מפרסמים באתר השביעית שלנו, אנחנו מפרסמים את נקודות המחירה, אנחנו מפרסם אתכם גם בעיתונות וגם ברדיו, ומשבוע לשבוע נוספות עוד נקודות ועוד נקודות, פרסמנו בעיתונות בשבוע הזה, וביקשנו מאנשים שרוצים לפתוח נקודות חלוקה כאלה אצלהם, בערי הפריפריה כמעט ואין. וגם בערים החרדיות עוד עדיין יש מקום לנקודות, כי הציבור שלנו מסוגל לצרוך הרבה יותר.
ומי שאגב, מי שפותח נקודת מחירה, מקבל כמובן תשלום על העבודה.
אתה יודע, זה תשלום סימי, מדובר בפעם או פעמיים בשבוע שעובד, שעתיים, שלוש, אז ככה. יש, אנחנו נורא נורא מתלבטים בזה. אם אנחנו משלמים לו, אז אנחנו מעלים את מחיר הפירות, שבכל וכל יש פה איזושהי מורכבות מסוימת, כי פירות אוצר ביתין, משווקים מהחקלאי לבית הריזה המרכזים, בית הריזה המרכזים שמשווקים לבית הריזה המשני, וזה מעלה, המטרה שלנו זה להוריד את המחיר ולאפשר לציבור שלנו ליהנות גם מהקדושה, וגם מהטעם המיוחד של פירות שמיטה, השנה בפרט יש יבול מאוד מאוד מבורך, וזו הזדמנות שלנו לבוא ולצרוך ולדרוש את זה. כל אותם מתנגדים, יש להם סיבות טובות, וחלק מהסיבות זה בטענותו של שכר בן נפקילה שהחריבה את ביתנו. לפעמים החוסר נוחות והטיפה יותר, ואנחנו יודעים שהחזוני שהיה ראש וראשון לכל אותם אלה שדחפו לפירות שביעית, אנחנו, הילד השחר עובד ביחד עם הבזין שרבניסים בעניין הזה.
ופנייה לגופי הכשרות לא מניבה תוצאות?
אז ככה, קודם כל זה שהילד השחר כארגון יפנה לגופי הכשרות, אנחנו לא, אבל אם הציבור יהיה ער לדבר הזה וידרוש את זה, השבוע ביום שלישי כשהתכוננו להכנסת ספר תורה לחנוכה בית הכנסת, אז רכשנו כמות גדולה של פירות. הגעתי לאחת החנויות הידועות, חנויות לא רשתות, שהם מוכרים ירקות, פירות, וביקשתי וראיתי שהמחירים לא פשוטים.
כן.
ושאלתי את התדיה, באוצר בית דין אני קונה את זה בשליש מחיר, הוא אומר, הלוואי שהייתי יכול לשווק אוצר בית דין, אבל הקשויות לא מוסכימות.
טוב, אז
אומר לי, ופה אנחנו יכולים לחולל את המהפך, כל צרכן, כל אדם בבית שלו, אם ירכוש את הפירות השביעית דרך אוצר בית דין, הוא יסייע לחקלאים, הוא יקדש את הבית.
יסייע לחקלאים, יסייע גם אולי בסוף לבעלי החנויות, שיוכלו ללחוץ את הכשרויות, ואז אולי לשנות את המצב הקיים. יחיאל...
אתה יודע שלשווק בחנות זה לא כך פשוט, כי זה כבר הופך את זה יותר למסחר.
נכון, לא, לחלוקה, חלוקה בדרך החנויות.
בנקודות חלוקה, כן.
נכון, כן.
בנקודות חלוקה.
טוב, יחיאל מינס. עוד מעט, אתה יודע, אנחנו כבר בחלק האחרון של שנת השמיטה, את הירקות תוכל לגדל מיד בתחילת השנה הבאה.
נמתין בקוצר
רוח. אני בטוח, ותבורך, ואשריך שאתה זוכה באמת לקיים ככה, עם כל הניסיון הגדול, את מצוות השמיטה, ואנחנו בטוחים שבעזרת השם תראה ברכה גדולה בשנים הבאות.
הציבור הדתי ירתם לטובת המשימה הזאת.
בעזרת השם.
המשימה של השמיטה חשובה מאוד.
יחיאל מינץ, תודה רבה לך.
ואני רוצה גם להודות, אוריאל, לך ולמערכת הרדיו שבאמת...
רגע, אבל איתך אני עוד דקה רוצה לפני שאנחנו נפרדים.
וליחיאל רפואה שלמה, הוא עבר ניתוח, הוא בא לרעיון הזה מתוך מסירות.
טוב, יחיאל, אז הנה, אז גם רפואה שלמה.
תודה רבה.
אוקיי, אז הרב רענן, אתה מדבר על נקודות החלוקה של אוצר בית דין, ובעצם פונה לציבור, גם תרוויח, גם תוכלו לקנות פירות יותר בזול, כי זה בעצם בחלוקה של אוצר בית דין, אז התשלום ביחס למה שיש היום, המחירים לא מאוד זולים בלשון המעטה, גם לא של הפירות, תוכלו למצוא את זה יותר בזול.
אתה יודע שאני קונה כאילו ענבים ב-35 שקלים בחנות.
ובאוצר בית דין כמה זה?
לא, לא, באוצר בית דין זה צריך לעלות 10 שקלים, 12 שקלים. וככל שנכנסים יותר עמוק לעונה,
זה פער אדיר. פער
אדיר. וכל זה, תאר לך גם כמה החומרס האלה, כמה כסף זה לוקח מהמשפחות במשכות דמי התורה.
כן.
אתה משלם פי 3, אתה עוזר לערבים, פה יכולת באוצר בית דין לשלם נניח מחצית, ולסייע לחקלאים, אתה יודע, גיבורי כוח זה לא מפיצה
לחקלאים וגם לאבריחים, גם לכל המשפחות, פשוט כל מה שצריך, הרי ברוך השם יודעים איך צריך להקפיד ומה לעשות עם שאריות הפירות הללו, והסיבה שהכשרויות לא אוהבות את זה בלשון המעטה, זה מתוך איזשהו חשש שאולי מי שיקנה לא ידע אולי איך להתמודד עם זה.
והשמירה על פירות שביעית זה מגביל להוצאת להרמת הדשן, להוצאת הדשן, זה עבודה הראשונה במקדש.
טוב, אז בואו נקווה שהדברים שנאמרו כאן נשמעו גם.
כל מי שרוצה לפתוח תחנת חלוקה.
לאן הוא פונה?
הוא פונה ל-1800. 202-502, זה המספר של אילת השחר.
1-800-202-502. 502.
אני רוצה לפתוח תחנת חלוקה. ואנחנו מפרסמים עכשיו בעיתונים את כל נקודות החלוקה שיש, לא רק שלנו בכלל, לא רק ששום דבר לא שלנו, בשביל הכל שייך לכולם.
כן.
אבל נקודות חלוקה, ותעקבו אחרינו, כמי שעוסק עם החקלאים, שהם לומדים עם החקלאים, מלווים, ובעצם מכירים את הקושי ואת את הגדלות שלהם, אנחנו שותחים שוב פעם את הבקשה, בואו תחפשו את הפירות אוצר בית דין, וכך תסייעו לקדש את ארץ ישראל.
יפה. הרב שלמה רענן, ארגון אלת השחר, מכל שיחה איתך אני מתפעל יותר ויותר. כמות הדברים שאתם עושים למען עם ישראל היא אדירה ומאוד מאוד מיוחדת. אתם גם נוגעים בנישות שלא כולם מצליחים להגיע אליהם.
אתה יודע, אתמול, איך אני יודע שביום שלישי, אני יודע שהמצווה של בניית בית הכנסת בקיבוץ חנתון, היא הייתה מצווה חשובה. כי חז"ל אומרים שמצווה גוררת מצווה. ניגש אליי, באמצע האירוע, מנהל בית חולים פוריה. הוא אומר לי, שלמה, אני רוצה שתעזור לי. מה שאלתי? הוא אומר, בבית החולים שלנו בפורי אין בית הכנסת. בתי תפילה, כן, לבגד יש. רק בית הכנסת, אין, ואני הולך מדלת לדלת כבר הרבה שנים. הוא אלוף משנה בצהל, איש מאוד מאוד מיוחד. הוא אומר, אני רוצה לבנות בית הכנסת, צמוד למחלקת האשפוז שלנו. אני יודע מה זה נותן לחולים, וכמה זה עוזר לבני המשפחות. הרוממות הזו, של התפילה, מה היא עושה לחולה? שלמה, אולי אתה בא איתי במאצ'ינג, אולי זה עולה 750 אלף דולר, קח את החצי ואני את החצי. וכששמעתי את הדברים האלה, הבנתי, אני מסייע לבית הכנסת בחנתון, והנה עובד בפוריה, בעל כוחי, זה היה מחוץ לשיטה, אמרתי לו, אני איתך. אני איתך, אני לא מתחייב, אבל אני איתך.
לא מתחייב לסכום, אבל מתחייב לעזור לגייס אותו ולהקים את בית הכנסת.
ותארו לעצמכם, שבארץ ישראל, זה כמעט מבט אחד על השמיטה ומבט אחד על בתי כנסת. יכול להיות שבבית חולים, בית רפואה, יהיה מסגד בארץ ישראל בפוריה, ולא יהיה בית הכנסת. וכך אני גם חושב, אם היינו מעורבים יותר ומחוברים יותר, ונמצאים יותר, אז השמיטה הייתה אחרת, אז בתי הכנסת היו אחרים. וכל מי שרוצה להצטרף לפרויקט חברותה שלנו, ללמוד עם יהודי. Okay. פעמים חברותה טלפונית אחת משנה מקום. ברגע שנותנים תעצומות לאותו אחד שמחפש, הוא, 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 הוא הופך ממש מחפש למורה דרך.
אני בטוח שהדברים נשמעים בקרב המאזינים.
1-800-202-502, אריאל, אני מחכה לך בגבעת השלושה ביום חמישי.
ביום חמישי, בעזרת השם, בעזרת השם, נשמח להגיע.
תודה רבה.
תודה לך, הרב שלמה רענן, ותודה גם לכם, המאזינים, על ההזנה. תודה גם לטכנאי שהיה איתנו פסח בגד. שתהיה לכם המשך, האזנה טובה ושבת שלום.